כלל כדור שאנחנו נמצאים בעמוד צדיק וב. עדיין בעמודה הימנית. צריך מלמטה לספור 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 שורות. וכבר הערכנו בזה בכמה מקומות. רק בכאן נעריך קצת כדי שנדע תשובה אל דבר זה, כי ראוי שיהיה נאמר על השם יתברך כפי אשר הוא יתברך נמצא אל האדם, וכפי אשר מקבל האדם כך נאמר עליו. כלומר, כל התארים שיש בתורה זה עמוד צדיק וב, 12 שורות מלמטה. מה כל כך מסובך? זה ספר תפארת ישראל. מה כל כך מסובך למצוא את זה? אם זה לא תפארת ישראל, באמת יהיה לך קשה מאוד למצוא את מה שאנחנו לומדים. אבל אם תשתמש בספר תפארת ישראל, אני מבטיח לך שבעמוד צדיק וב, 12 שורות מלמטה, תמצא את הנושא. זאת אומרת שהמהר"ל כאן עוסק בשאלה של התיאורים והתוארים שנאמרים כלפי הבורא בתורה. מה עניינם, מה משמעותם? ולפי המהר"ל אין צורך בפרשנות אלגורית, כלומר משלית, כפי שעשו הרמב״ם והרמב״ן, אלא אפשר לקבל את כל מה שנאמר בתורה כפשוטו, בתנאי אחד, שאתה יודע שזה כפי שזה נמצא אל האדם, או בשפה מודרנית, אני קורא מזה, תדע שזאת ההכרה הסובייקטיבית שלך. כלומר, מצד האובייקטיביות האלוהית, אתה לא יכול להגיד כלום, ולכן כל התיאורים וכל התארים אין להם משמעות, אבל אתה כן יכול לדבר על ההכרה הסובייקטיבית של האדם, והיא היא זו שנכתבה בתורה. התורה נכתבה בלשון בני אדם, כלומר, לומר לך כיצד האדם חווה את המפגש עם האלוהות, ואז אפשר להגיד וירד השם על הר סיני, אפשר להגיד תחת רגליו, אפשר להגיד כל מה שרוצים, כל הביטויים המגשימים ביותר, כי אין בהם הגשמה כלל וכלל, הם מדברים על ההכרה של האדם. כי כאשר תמצא כי האדם שקרא שמות לכל, וכדכתיב, וייצר השם מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, הרי כי השם יתברך הביא התחתונים אל האדם, והוא יקרא להם שמות. ודבר זה עניין מופלג, כי דווקא ראוי האדם שיקרא שמות, כי הנמצאים יקרא להם שמות מתחלפים, לפי אשר הם מתייחסים אליהם. כי האוויר נגד המים נקרא חם, ונקרא קר בערך האש, שהוא חם יותר. וכן, כל הדברים נקראים בשמות כפי ערך הדברים אשר הם מתייחסים אליהם. והנמצאים כולם הם מתייחסים אל האדם אשר הוא עיקר בתחתונים. אני אגיד את זה בהקשר אחר, אני אביא הקשר אחר, ומתוך זה נוכל להשוות. למשל, יכולה להישאל השאלה, מהו מקומו של העת? מה התשובה? היד שלי, נכון? שאלה הבאה, מה מקום היד שלי? תחת העת. כן? כלומר, כל המקומות מוגדרים האחד ביחס אל השני. יוצא לפי זה שאין לנו מקום אובייקטיבי במציאות. העת נמצאת על היד, אבל העת נמצא על היד, אבל היד נמצאת תחת העת. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחפש, למצוא מקום אובייקטיבי שעל פיו אנחנו מודדים את שאר המקומות. אז זה יכול להיות משהו שרירותי, להחליט שהבלת הערבית בחדר הזה תהיה הנקודה שממנה אנחנו נמדוד את כל המרחקים במציאות. יש אפשרות אחרת שנאמר שבאמת קיימת נקודה אובייקטיבית שמכוחה נמדדים כל המקומות. חז"ל קראו לנקודה הזאת בשם אבן השתייה. כלומר, בקודש הקודשים בירושלים, תודה רבה, ברוך תהיה, יש איזושהי נקודה שממנה אנחנו מודדים כל מקום בעולם, ולפי זה נוכל עכשיו לקבוע מעלה ומטה, ימין, שמאל, מזרח, מערב, אובייקטיביים, על פי אותה הנקודה. כמו כן, הכינויים שבהם אנחנו מכנים את הדברים. למשל, האם דבר הוא קר או חם? תלוי ביחס למה. אז האם נוכל לקבוע אפס מוחלט, או הערכה מוחלטת. מה יקרה למשל פושר? כן? על פי מי? יכול להיות שיש בעל חיים שבשבילו דבר שלנו מאוד קר, אצלו זה כמעט צורף. אם כן, נצטרך למצוא איזשהו קריטריון הכרתי שעל פיו אנחנו קובעים את כל שאר ההכרות. אומר הרב, המהר"ל, בעצם כל ההכרות נמדדות לפי הכרות האדם. לפי הכרת האדם. מובן? האדם הוא כאילו אותה קורדינטה שעל פי אנחנו מודדים כל דבר. זה די מזכיר לנו את המשפטו של הסופיסט הקדמון פרוטגורס, שאמר האדם הוא מידת הכל. אבל הוא התכוון באופן אחר לגמרי. אבל לפי המהר"ל יש משמעות לדבר הזה. האדם, מידת הכל, זה סוג של הומניזם, הייתי אומר, מטאפיזי, שמעמיד את האדם בתור הקריטריון של כל הקריטריונים. לפני שבועיים איזה תלמיד במכון מאיר הקשה עליי מאוד, כן? או קשה לו מאוד, הנושא של סובייקטיביות ואובייקטיביות. הוא אמר, אם הכל סובייקטיבי, אז יוצא שהפלורליזם צודק, אפשר להגיד מה שרוצים. ועמלתי רבות, אני מקווה שהוא הבין בסוף, להסביר לו שיש מדרגות בסובייקטיביות. כלומר, יש הרבה סובייקטיביות שונות, ובכל זאת יש לנו קריטריון אובייקטיבי כיצד למדוד את הסובייקטיביות. ואני מקווה שזה ברור.
מה, וזה האדם?
תלוי איזה האדם, אבל תלוי איזה אדם. גם בזה. זה אני או אתה או הוא, או רוני הקנגור.
מה?
הרגע הרב אמר
שכל אדם הוא יכול לתפוס את...
אבל האדם, האדם. וכל אשר יקרא, האדם, נפש חיה ושמוע, זה לא כל אדם. יש אדם. למשל כשאתה אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם. אוקיי, אבל איזה בני אדם? כי הרי יש כל כך הרבה בני אדם, שהשאלה כלשון של מי דיברה תורה. כן? אז כנראה שצריך להיות אדם מסוג מיוחד, כדי להיות זה שהתורה מדברת בלשונו. כן.
אנחנו יכולים לומר בעצם שהאדם לא הייתה כאילו הכרה אובייקטיבית שעל פיה הוא הגדיר דברים.
לא, אין לאדם הכרה אובייקטיבית. לאדם יש הכרה סובייקטיבית. רק שהכרה סובייקטיבית של האדם היא המועדפת על פני כולם. כן. יש באמת היום, אפילו בתחום של ה... קוסמוגוניה, זה ענף של האסטרופיזיקה, כלומר ענף שבודק כיצד העולם הופיע בכלל, תיאוריית המפץ הגדול וכדומה. אז יש מחפשים בתוך המציאות הפיזיקלית מה שנקרא קבוע, קבוע מתמטי, שעל פיו אנחנו יכולים למדוד דברים, ויש אחת התיאוריות המקובלות היום, זה התיאוריה האנתרופית. להבדיל מאנתרופית, יש אנתרופית, זה לא אותו דבר. האנתרופיה פירושה שהעולם הולך ומתפרק, פחות או יותר. האנתרופיה, זה מלשון אנתרופוס, זה מניח שכל הקבועים במציאות נקבעים על פי היכולת של האדם לדעת אותם. נגיד את זה אחרת, המציאות היא כפי שהיא, כי בלי זה לא היינו פה כדי לדבר עליה. כן? זו תיאוריה מדעית המקובלת היום, שמעמידה את האדם במרכז ממש. יש בכלל שאלה, האם האדם הוא מרכז הכל או לא? למשל, הרמב״ם כתב בספר מורה נבוכים, ששטות היא לחשוב שהאדם הוא מרכז העולם, ושבשבילו נברא העולם. הלא האדם הוא ג'וק, אמנם ג'וק מפותח, אבל בסופו של דבר רק ג'וק, והשגתו את האלוהים היא פצפונת ופיצית ביחס להשגה של המלאכים. אפילו אחרון ממלאכי מעלה יודע את השם פי מיליון מאשר מה שהאדם יכול לדעת. אז אם כן, יהיה צחוק לומר, או כך אומר הרמב״ם, יהיה צחוק לומר שהאדם, הג'וק הפצפוני הזה, הוא מרכז הכל. בסדר? לעומת זה, יש שיטות ביהדות, תודה רבה, ביניהם המהר"ל מפראג, עוד יותר אצל רבי נחמן ברסלב, שהולכים בכיוון, כותבים נגד העמדה הזאת של הרמב״ם, ואומרים שהאדם הוא מרכז ההוויה. והשאלה הנשאלת היא, מי צודק? גם שניהם, גם הרב קוק. הרב אשלג אתה אומר. למה הרב אשלג?
כל העולם לא נברא בשבילים,
כדי שהשרת
אותם. כל העולם נברא אלא בשבילים, כדי
שהשרת אותם. כדי שהשרת אותם. אז אתה אומר שהרב אשלג אומר שהאדם הוא מרכז הכל. כדי לשרת את מי? את כל ההוויה. אז זה בעצם מתחיל כבר להיות משהו באמצע, אבל קצת יותר מורכב. אני אומר, אבל רק יש פה שאלה. אבל יש גיאוגרפיה. אז אם הכל נמדד לפי האדם, אז יש גם אדם שאבן השתייה נמצאת מעבר לים ביחס אליו. אז אדם שנמצא לידה יגדיר כאן, והאדם שמעבר לים יגדיריה שם. טוב, אז לכן אני באמת אמרתי שזה תלוי באיזה אדם. כנראה האדם שעל פיו אתה מודד זה האדם שנמצא על אבן השתייה. מי זה? הכהן הגדול. הכהן הגדול ביום הכיפורים, אז הוא בזמן האובייקטיבי, במקום האובייקטיבי, והוא הנפש האובייקטיבית, נאמר, ביחס לכל, ועל פי זה אנחנו מודדים את הכל. כלומר, יום הכיפורים הוא היום שבו אנחנו חוזרים אל השורש של כל המציאות. לכן אנחנו מכניסים את הכהן הגדול בתור נציג שלנו אל מקום אבן השתייה. אבל למשל נשאלת השאלה, מה שאתה אומר, בעבר לים, בעבר לים. יש מתחת לכדור הארץ, יש בחלק התחתון של כדור הארץ, יש יבשת שקוראים לה אמריקה. למה אני קורא לאמריקה יבשת שמתחת לכדור? ביחס לאבן השתייה. כלומר, אם אנחנו ניקח את ירושלים בתור הקוטב הצפוני, בתור הקוטב המרכזי שעל פיו אנחנו בודים את הכל, יוצא שאמריקה הצפונית והדרומית הם מתחת לארץ. כן, ככה זה מובא בספר הכוזרי. ספר הכוזרי מכנה את האזור ההוא תחתית הארץ. אז האם יש לזה משמעות מטאפיזית? בוודאי. כן, כלומר, ישנה גיאוגרפיה של קודש. אגב, יש לי קלטת של שיעור שעברתי פעם במוסד הרב קוק, נקראת גיאוגרפיה של קודש. אני מקווה שאפשר למצוא את זה בארכיון של האינטרנט למטה. גיאוגרפיה של קודש, שבה אנחנו יכולים לראות, על פי המסורת שלנו, שיש למיקום של הארצות ביחס לארץ ישראל משמעות. מובן? דרום, צפון, מזרח וכו'. מערב. אז צריך לברר את זה. למשל, הרבי מלובביץ' מסביר מדוע הוא הלך לאמריקה. שהוא יצא מרוסיה, עבר דרך צרפת, היה תקופה מסוימת בצרפת, אחר כך, כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, אז הוא עבר לאמריקה. והוא היה מסביר שהכוונה שלו היא להראות את האור שבחצי כדור החשוך. כלומר, להראות שהקדוש ברוך הוא מאיר גם שמה. ואז הערת תורת החסידות, זה שמה נמצא. זאת התיאוריה שלו. כן. אז איפה היינו? הרמב״ם. הרמב״ם ונגיד רבי נחמן ברסלב. בנושא הזה ממש הם כותביים לגמרי. אגב, יש לציין שהרמב״ם בעצמו לא אומר שהאדם איננו מרכז של כלום. הוא אומר שהאדם הוא המרכז של של העולם התחתון, זה שמתחת לגלגל הירח. כלומר, בכדור הארץ והאטמוספירה הקרובה, היצור הנכבד מכולם הוא האדם. אבל ברגע שאתה יוצא מהספירה הזאת, אתה פוגש את מלאכי מעלה, וברור שהמלאכים יש להם השגה גדולה פי כמה וכמה באופן אקספוננציאלי מן האדם, ולכן אין מה לדבר שאין לאדם כל יחס אל גדולתם. כן, ככה דעת הרמב״ם. היה יהודי אחד שחשב, כתב את זה, שהרמב״ם בזה סטה מן היהדות ונטע לכיוון של היווניות. ואגב, לפני כן, יש המהר"ל באחד הפרקים הקודמים אמר שהאדם הוא מלך בתחתונים והשמש מלך בעליונים. אז יכול להיות שזה לא לגמרי רחוק מדת הרמב״ם, אבל על כל פנים, היה יהודי אחד, הרב דוקטור זאב יעבץ, שהיה היסטוריון גדול וגם תלמיד חכם גדול, ציוני. הוא כתב שהרמב״ם נטע מן היהדות לכיוון היווניות. והוא הביא שורה של דברים שהרמב״ם כתב, שמהם משתמע שהרמב״ם הוא בעצם יווני. הרב קוק מאוד לא אהב את זה. אגב, ואחת הטענות של אותו דוקטור, הרב דוקטור זליאבץ, הייתה שהרמב״ם כתב שהאדם איננו מרכז העולם, וזה בניגוד למסורת היהודית שמעמידה את האדם במרכז העולם. הרב קוק מאוד לא אהב את את התשובה הזו, את המאמר הזה. כתב מאמר ארוך מאוד כדי להגן על הרמב״ם ולהסביר את כל הנקודות שבהם הרב יעבץ תקף אותו. ובנושא מרכזיות האדם, הרב קוק מעלה קודם מספר טיעונים מאוד מעניינים. אחד מהם זה שצריך להגיד תודה רבה לרמב״ם, שהוא אמר שהאדם איננו מרכז העולם עוד לפני שקופרניקוס אמר את זה בתחום האסטרונומי. כי הרי כל הכופרים שקמו בעולם אחרי קופרניקוס בנו את שיטתם על יסוד ההנחה שהאדם איננו מרכז העולם, שהרי הוכח שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. והנה, יש לך רב יהודי אורתודוקסי, הרמב״ם, אני חושב שהוא רב יהודי אורתודוקסי, כמה מאות שנים לפני קופרניקוס, כשעדיין חשבו שכדור הארץ הוא מרכז ההוויה, שטוען שאין הכרח לומר שאדם הוא מרכז העולם. אז כך שהוא מקדם מראש את כל הזעזוע הנפשי שקופרניקוס עשוי לגרום לנפש האדם. לא רע. זה טענה יפה, לא? קודם כל. כן? או כפי לשונו של הרב קוק, שם במאמרי הראייה. בעמוד 110. הנה אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבנו. לרבנו הכוונה הרמב״ם. על אשר גילה את דעתו שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. כי הלו כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם כי אם נגד זה היסוד. שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש רק על היות האדם מרכז היש כולו. כלומר חשבו שכל הדת כולה, כל האמונה כולה, זה עומד על הרעיון שהאדם הוא מרכז העולם.
למה לסותר את כל האמונה אם הוא מרכז העולם?
ככה חשבו.
כן, אבל למה, מה ההיגיון של זה?
מה ההיגיון לחשוב שדווקא אם האדם הוא במרכז יש משמעות לדת? כן. כי ככה התרגלו. זה הכל. ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע והגלגלים סובבים עליה, היה ציור זה נוח להתקבל. אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו לא נחשב כמו גרגיר קטן, בתהום אינסופי. באו מזה לכפירה מוחלטת, ועל כן צריכים אנו להתפאר בהשקפתו של רבנו, שהציל את מעמד האמונה בכללותו. במה שהורה שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההוויה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש מקום לתורה ואמונה. כן? כל הכבוד לרמב״ם. תודה רבה לרמב״ם. כן.
המחשבה ביסוד הייתה כי האדם הוא קטן בממד לעומת...
כן, גלובוס, למשל. לא רק ביחס לגלובוס. תראה, הגלובוס שלנו הוא פיצי ביחס לשמש. מערכת השמש כולה ביחס לשביל החלב לא נחשב. שביל החלב בתוך הגלקסיה זה גם לא משהו. הגלקסיה שלנו בכל אלפי מיליארדי גלקסיות שיש בכל הקוסמוס כולו, זה כלום. אז איפה אתה ואני? אנחנו פחות מחלקיק אטום ביחס לכל זה.
דווקא אולי עוזר לנו לחשוב על זה שהממד הטבעי פחות בעולם הזה, מה שיותר חשוב זה הדברים
היותר מוכנים. אתה אומר, מה שהרב קוק כותב באחד מהשירים שלו, שנקרא שירת מלאכי השרת, ששם המלאכים מסתכלים על הגרגיר הפיצי הזה וצוחקים. ואז מישהו אומר להם, לא, איפה שנמצא הנשמה, שם נמצא הכל. גם זה אפשר לומר. אבל בכל זאת, תסביר לי מדוע נברא הגלקסיה ההיא שאני אפילו לא יודע על קיומה. בכל זאת, איזו שאלה שמתעוררת.
כן? שם יש גם עולמות שמתקיים כמו העולם שלנו?
ייתכן מאוד. ייתכן שיש עולמות יותר עשירים מהעולם שלנו.
שעל כולם אומרי הקדוש ברוך.
הריבונו של עולם הוא אלוהי הכל, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו, מה התפקיד, התכלית של, של, שלנו הקטן בתוך כל הדבר הזה.
אין מישהו שמדבר על העולמות האלה?
מי שמדבר על העולמות האלה לא, הכל השערות. כולל של אסימוב. כן, שבוע טוב הרב. אני לא מבין כל כך את השאלה. הרי אני הייתי אומר שהשם הוא מרכז העולם ולא אף אחד אחר. תודה, יפה. שלום הרב, שליטה. האם, האם ניתן לומר גם כן ביחס לזמן, שאבן השתייה של הזמן מבחינת השבת שהיא המופיעה בארץ ישראל? ולפי זה השבתות שבעולם חייבות לקחת בחשבון נקודת הזמן הזאת כי שהיא בשורש. כן, נכון, אפשר להגיד גם על יום הכיפורים. כן. נשמע לי מעט מסוכן להציב... נשמע לי מעט מסוכן להציב את האדם במרכז הבריאה. זה עלול להוביל חלק מבני האדם לאבד פרופורציות ולהתרכז בעצמם יתר על המידה. לא כך? נכון, בוודאי. זה בדיוק מה שהרב קוק עומד להגיד במה שאנחנו הולכים לקרוא. אומר הרב, אני ממשיך כאן בדברי הרב קוק. אני כאן מדלג על איזה 15 שורות. ובכלל אין להחליט בשאלה כללית מופשטת כזאת. שהיא ניתנה להיקבע בתור שיטה של אמונה בישראל על פי צד אחד. כלומר, בעצם כשאתה אומר, האדם מרכז העולם או האדם לא מרכז העולם, בעצם למה אתה מתכוון? כלומר, זה צריך להעמיק, להבין למה מתכוונים כשאומרים דברים כאלה. והרי אפילו הקבלה המסתורית, על פי יסוד הזוהר והאריזל, גם כן אמרה, עץ חיים אחל אדם קדמון שער א' ענף ב' רוש עיגולים ויושר, שיש שתי סברות. אם הגלגלים הם יותר נעלים בתוכן ההוויה מכדור הארץ, או להפך שהכדור הארצי הוא יותר נעלה וחשוב. והם, מי זה הם? חכמי הקבלה, המקובלים. הרי אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית, לעומת חוכמת ישראל. אלא שבאמת, כל הדברים הללו על דבר תכלית הכללית של ההוויה, הם הדברים שיוכלו להיאמר רק לסבר את האוזן כדי לבאר על ידם את הזיקה המוסרית העליונה של האדם ודבקותו אל בוראו יתברך. כלומר, כל הדיבורים האלה, האדם במרכז, האדם לא במרכז, זה כדי לתת לך פירת שמיים. שלפעמים הציור התכליתי המקושר עם יצירת האדם בתוכן חייו, כלומר, כשמספרים לך שהאדם הוא מרכז הכל, הוא גורם לרומם אותו. זה מטיל עליי אחריות אדירה. מה, אני מרכז הכל? אני צריך מאוד להיזהר, לא לקלקל. ההצלחה של כל ההוויה תלויה בי. ולפעמים יש שהחשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי הציור, היצור כולו, שהוא מעשה השם הנורא, גורם להלביש אותו גדולה וענוות צדק, כפי שהעיר השואל כאן באינטרנט. זאת אומרת, לפעמים עדיף שאתה תדע שאתה לא מרכז הכל. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, וחלילה לומר על אחת מהידיעות הללו שהיא חיצונית ויוצאת מכלל חוכמת ישראל. כן.
ככה
הרמב״ם
גם הסכים עם זה נראה לי. אם קוראים ללכות תשובה, הוא דבר על גוזניים של כל העולם, אם אתה עושה חטא אחד, עושה מצווה אחת, זה הופך כל העולם. לא מבין שיש
כאילו... מה שאתה אומר בשם הרמב״ם, שאם אדם עושה מצווה אחת או עבירה אחת, הוא מתה את כל העולם כולו, השאלה מהו העולם שהאדם מתה? זה העולם שמתחת לגלגל הירח, לא יותר מזה. כן, שזה די פיצי, בסופו של דבר. בסדר, זה נוגע לכל כדור הארץ, זה גם משהו. כן.
זה מזכיר אמירה של אחד מחכמי החסידות, שהיה לו שני פתקים בכיס.
בדיוק. רבי נפתלי מרובשיץ, כן, שאמר שהיו לו שני פתקים בכיס, אחד... בשבילי נברא העולם.
כל העולם לא נברא אלא בשבילי.
כן, כל העולם נברא בשבילי. מאין באת העולם? כן, מאין באת העולם? כל מיני אמירות סותרות כאלה. היה גם גוי אחד בעבדיל בשם פסקל, גם הוא אמר משהו כזה. אבל אז יוצא דבר מאוד משונה, יוצא לפי זה שהקריטריון של האמת זה יהיה המוסר. כלומר, הרב קוק אומר פה משהו מדהים. מה הוא הדבר האמיתי? מה שמוסרי. וזה דבר תמורה. מניין לא לרב קוק קריטריון כזה? אולי מה שאמיתי זה מה שאמיתי ולא מה שמוסרי. אלא ההנחה הזאת שיש לרב קוק, שכל העולם כולו נמדד על פי המוסר, נובעת מהנחה קודמת, והיא שהעולם נברא. אם העולם נברא, המעשה של הבריאה הוא אקט של חסד, כי הרי אין דבר שמכריח את הבורא לברוא. אם כן, זהו חסד מוחלט. זה המוסר. כיוון שזה המוסר, יוצא שהיסוד של כל ההוויה במוסר, לפי זה אנחנו נמדוד אמיתות על פי משמעותן המוסרית, וזה יהיה אמיתי למדוד כך. וכך שלמשל, בשאלה אם האדם הוא מרכז הבריאה או לא, כיוון שזה דו ערכי מבחינה מוסרית, אז המציאות היא דו ערכית. אולי כשהאדם בימי קדם היה מחובר לכוחות עליונים, ויכול היה להפיק רצונו מעבודה זרה, היה מקום לאמונה שהאדם מרכז העולם וחשוב שיאמין. אחרי שנתגלה שהאדם הוא גרגר אבק וגם ניתק ממקורו, היה מקום לכפירה אקזיסטנציאליסטית. פיך מפיק מרגליות, יהודה יקר. כן, מה אתה אומר?
איך הרב שהרב אמר שהוא חכם גדול והאשים את הרמב"ם בדבר כזה? הרי היה לו לאורך כל הדרך לראות שהרבה שפגעו ברמב"ם ודיברו עליו לא נכון, חזרו בתשובה, כמו רבנו יונה.
אתה שואל, איך יכול להיות שרב חשוב תקף את הרמב"ם? הרי רבנו יונה תקף את הרמב"ם, ואחר כך צריך לבקש ממנו סליחה. שאלה, רבנו יונה, למה הוא ביקש סליחה מהרמב"ם?
בגלל המלך ששרף את כל...
בגלל שאחרי שהוא שרף את ספרי הרמב"ם, מלך צרפת שרף את התלמוד, נכון?
אז זהו חזר בתשובה?
כן. רב אברום שפירא אמר לנו, וכי רבנו יונה חזר בו מביקורתו על הדעות של הרמב"ם? ודאי שלא. אבל הוא אמר, אם אני חולק על מישהו, זה לא סיבה לשרוף לו את הספרים. אבל זה לא שהוא מסכים איתו. נטייה יוונית. אגב, הוא לא היחיד. לא פחות ממנו. גדולי ישראל, רבי מאיר בן גבאי, רבי חסדאי קרסקס. רבי חסדאי קרסקס כותב, והנה הרב הגדול, רבנו משה בן מימון, ראה את מופתי היווני, פיתוהו ויפת. ואני כתבתי את הספר הזה, אור השם, כדי להשיב על דברי היווני שהחשיך את עיניהם של ישראל בזמן הזה. חריף, לא? ורבינו חסדאי קרסקס, אחד מגדולי האומה. ותסתכל גם מה שכתב רבי מאיר בן גבאי בספר עבודת הקודש, או המהר"ל מפראג בספר דרך חיים, פרק חמישי על המשנה של עשרה דברים נבראו בין השמשות, שהוא לא משאיר אבן על אבן מדעתו של הרמב״ם. ועוד יותר חריף מה שהוא כותב ברמז אמנם, בספר נצח ישראל פרק ג', שזה שם הביטויים מבהילים עוד יותר. אז בסדר. עכשיו, הרמב״ם הוא נברא כדי שיזרקו עליו את כל אבני הבלסטרות והוא יעמוד. אין בעיה. אבל יש מי שהתפקיד שלו זה לזרוק את אבני הבלסטרות, ותפקיד הרמב״ם לעמוד, מתוך האינטראקציה בין העמידה שלו לבין הבלסטרות, בסוף נבנית האמונה היהודית. בסדר? אז לא להיבהל. כן, כלומר, נגיד לך, מתי אדם יוצא מן היהדות? מתי מישהו אומר משהו ש... אתה בחוץ. מתי זה? יפה, כשהוא מחוץ למועדון. כשאי אפשר לדבר איתו בלימוד בבית המדרש. כל זמן שאפשר לדבר איתו בלימוד בבית המדרש, אפילו להגיד את הדברים היותר נוראים, אבל זה מעוגן בסוגיה, זה בסדר. בסדר? מי אומר את זה? הראב"ד, לא הרמב"ם. כן, למשל, הרמב"ם הרי כתב בהלכות תשובה, שמי שאומר שיש לאלוה גוף, הוא מין. מין, הוא יוצא מן הכלל, כן? הוא כבר לא חבר שלנו. הראב"ד שמה כותב, ולמה קרא לזה מין? והלא גדולים וטובים ממנו הלכו בזאת המחשבה, לפי מה שראו באגדות המשבשות את הדעות. מה אומר הראב"ד? זה לא יפה לדבר ככה על כל כך הרבה חברים טובים שלנו. נכון? הם חבר'ה טובים, הם פסקו הלכות, אז נכון, הם טעו בדבר הזה. הם הלכו אחרי האגדות המשבשות, אבל הוא בתוך בית המדרש, אז אל תוציא אותו. הרמב״ם לא חושב ככה. הלכה כמו מי? כמו הרמב״ם או כמו הראב"ד? כמו הראב"ד. איך אני יודע? ככה הרב קוק אומר. הרב קוק אומר שהלכה כמו הרב, אז ככה אומרים בשמונת קבצים. טוב, אז איפה היינו? אז פה, אם כן, אומר לנו המהר"ל, אני בעמודה השמאלית, בשורה השלישית, וכן, כל הדברים נקראים בשמות כפי ערך הדברים אשר הם מתייחסים אליהם, והנמצאים כולם הם מתייחסים אל האדם אשר הוא עיקר בתחתונים, ולפיכך האדם קורא שמות כפי אשר הם מתייחסים אל האדם, לא כפי אשר מתייחסים לדבר זולת זה. ויותר מזה, אף שמו יתברך נקרא כאשר הוא אל האדם. כן, זה המהר"ל כאן מקצר, אבל יש מדרש. יש המשך בהם, כן, הוא מביא את המדרש. שהקדוש ברוך הוא קורא את שמו על פי איך שהאדם קורא לו. ואולי הבהמות למשל הן מרכז העולם, והאדם קיבל את התורה רק למען ידע כיצד להקריבן לאלוהים, ואולי המוסר הוא מרכז העולם, והמוסר הוא יחסי על פי מדרגת כל בריאה ובריאה. ואולי אני אציץ. אולי? מה אתם אומרים? אולי? הכל אפשרי, אולי הזה הוא אפשרי. רק שפה אנחנו מדברים מה התורה אומרת. התורה אומרת, וכל אשר יקרא האדם, נפש חיה הוא שמו. וייצר השם אלוהים את כל חיית השדה, ויביאם אל האדם לראות, ויביא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא האדם, נפש חיה הוא שמו. אז מה אני יכול לעשות? שתורת משה גילתה לנו את תפקידו המרכזי של האדם, לפחות בעולם התחתון, לפי הרמב״ם. אבל היה אפשר בהחלט להגיד אחרת. אגב, כיוון שעברו מיליוני שנים עד שבסוף הופענו, לך תדע איזה יצורים יופיעו עוד מיליוני שנים, ויהיו אולי יותר מפותחים מאיתנו. ואז אנחנו נהיה המאכל שלהם, והם יעלו אותנו. אולי? מה? אסימוב, אני שמעתי, אני צריך לחפש את זה, אני חושב שאחד מגדולי החסידות גם כן העלה את הרעיון. כן, שרעיון כזה, שכיוון שהעולם עוד מתפתח, אז לך תדע, לא צריך לגדול. בהנחה שאין עוד עולמות, אם העולם הזה שמתחת לגלגל הירח מאבד זכות קיומו, אז גם כל שאר היקום מאבד סיבת קיומו. זאת אומרת שההשפעה של מעשה האדם היא גם מעל לגלגל הירח. לא, בכלל לא. בגלל שהעולם שתחת גלגל הירח איננו התכלית של העולם שמעל גלגל הירח, לפי הקדמונים. לפי הקדמונים, העולם שמעל גלגל הירח עשוי מחומר אתרי, זך וטהור, הרבה יותר נעלה מן החומר העכור, והנגוף אשר מתחת לגלגל הירח, כך שאם יובד העולם התחתון, לא יובד העולם העליון. כך לפחות אמרו הקדמונים. והרי כדי להגדיר מרכז, דרושה מציאות סימטרית, לא כך? מי אמר שהבריאה כולה היא סימטרית? אם הבריאה מתקיימת בכל רגע נתון על פי היהדות, כיצד ניתן לטעון שיש לה צורה בכלל? ואז כיצד יכול להיות מרכז קבוע? יש פה כמה הנחות יסוד שאני לא יודע איך אני לקבל אותן. קודם כל, ההנחה שכדי להגדיר מרכז דרושה סימטריה. לא. יכול להיות מרכז בלי סימטריה. חוץ מזה, מי אמר שהבריאה כולה היא סימטרית? אני לא חושב שהבריאה היא סימטרית, אני חושב שהבריאה היא אסימטרית. לפחות ככה הרמב״ם מבין בספר מורה נבוכים, וגם בתיאוריות מדעיות של ימינו נתגלתה איזושהי אסימטריה קטנה בקרינה הקוסמית. דבר נוסף, מה זה הבריאה מתקיימת בכל רגע נתון על פי היהדות? הכוונה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע? אני לא יודע, יש גם טבע, לא? ואז כיצד יכול להיות לצורה בכלל, וכיצד יכול להיות מרכז קבוע? יכול להיות, מה יש, מה קרה? לא, כל זה לא שכנע אותי, מצטער, אני לא אומר את זה כדי לדחות את הדברים, שייתכן שהם עמוקים, אבל אני לא יכול לקבל אותם. טוב, בבקשה. דבר, דבר, כן אתה.
כשיש לנו בצורת, אנחנו צופים לאור חיים אחר, אנחנו מתנהגים בצורת אחרת.
אחר ממה?
תפילה ומחירים משתנים והמחשבות בגלל המצב המציאות המים וכל זה. ויותר מזה, יש את הקרחונים והקרח בצפון שמנסים, ויש תשומת לב רבה על הדובים הלבנים האלה, ומה הגורל שלהם, שזה באיזו מידה יקבע העתיד וההתנהגות של העולם כולו אולי.
ומה אתה רוצה לומר? שהעולם משתנה? היום, כן, היום אנשים מתחילים להבין שהעולם משתנה, ושייתכן גם שמין האדם יחלוף. זה מה שאתה אומר? מה אתה רוצה לומר?
יש דברים שאנחנו מסתכלים בהם, שאנחנו מקחת את ההשפעה.
כן, נכון. אנחנו היום מושפעים מהסביבה, מה שנקרא, כן? אקולוגיה. נכון. יש אפילו תיאוריות שאומרות, למשל, התיאוריה המרכזית של שיטת הירוקים. היום הרי מדברים הרבה על אקולוגיה, איכות הסביבה וכו'. ואנשים לא שמים לב שיש כאן שתי השקפות עולם. יש השקפת עולם של מה שנקרא הסביבתיים הפשוטים, שאומרים, תשמע, העולם זה גינה. אם אתה תקלקל את הגינה, גם אנחנו נסבול. אז בתפיסה הזאת עדיין האדם הוא הדבר החשוב, אבל אנחנו רוצים שהאדם יחיה. אם אתה תמשיך לפזר לפזר ריחות עם ה... איך קוראים לזה? מטהר אוויר, אז אתה תהרוס את שכבת האוזון, הקרינה הקוסמית תהרוג אותנו, אז תפסיק. כן? זה מתוך אינטרס אנושי. אבל יש השקפת עולם יותר פנימית, שהיא לא תמיד מפורסמת, זה הרעיון של ה-deep ecology, כלומר, האקולוגיה העמוקה, שאנשים כמו, למשל, ג'ון לאבלוק, בספרו גאיה, שטוענים שבעצם האדם הוא רק חלק קטן מיצור חי הרבה יותר גדול, שזה כדור הארץ. כדור הארץ הוא בעצמו יצור חי, ומה שחשוב זה שהיצור החי הזה ימשיך להתקיים.
על חשבון האדם?
אם צריך בשביל זה שהאדם ייכחד, לא נורא. כן? זה בעצם התפיסה שלהם. למשל, הם התנגדו, בעלי האסכולה הזאת, לזה שארגו אלפי איילים בפינלנד, שקלטו את הקרינה הקוסמית של צ'רנוביל, כי הם אמרו שאומנם זה מסכן כמה בני אדם, קיומם של האיילים האלה, אבל למה להשמיד את האיילים בגלל שהם מזיקים לאדם? כן? משהו כזה. אז מה זה האדם ילך פייפן? משהו כזה. זה תפיסה, נגיד, קיצונית. אגב, יש אצל המעמיקים בשיטה הזאת איזה מין העלה על נס של האלילות העתיקה. האלילות העתיקה שראתה כל דבר כחי והאדם רק כאיזה גרגיר בתוך הדבר הזה וכו'. אז זה הקצנה, כמובן, זה הקצנה, ויש הרבה מה לדבר על זה, למה זה לא נכון, נסתכל כך, אבל זה חלק מן המערך המחשבתי הכולל. כן? זה מה שאתה ציינת. למה היה צריך הרמב״ם את היוונים? לא היה מספיק לו תורת משה על מנת לבנות את ההשקפה? שאלה. יש לי שאלה יותר קשה. למה הקדוש ברוך הוא צריך את היוונים? לא היה מספיק לו עם ישראל? בשביל מה? כל כך הרבה יוונים. תראה איזה מאומות יש עכשיו באתונה. לא, בשביל מה? ואם כבר הקדוש ברוך הוא רוצה יוונים, שישים אותם בכדור אחר, למה באותו כדור ארץ? גם ישראל, גם יוון. זה מסבך. היה צריך עולם יותר פשוט, נכון? אלא כנראה שריבונו של עולם יש לו מחשבות יותר מקיפות מהמחשבות שלנו, והרמב״ם הוא מאותם יחידי סגולה שמתעלים להבנה של התרומה שיש ליוון לישראל, והנקודה שבה ישראל נפרדים מיוון. זה גם זה צריך להעביר. ונשמות, עם ציטוט מקדמת הזוהר הקדוש. ונשמות האדם הן המרכז שבכל העולם. והוא ניזון מכל המציאות הרוחני שבאותו עולם, כדרך המדבר הגשמי, הניזון מכל המציאות הגשמי שבעולם הזה. ציטוט יפה ביותר. עכשיו, איפה בשמונה קבצים כותב הרב שהראב"ד צודק? לא זוכר. כן.
אני מנסה את הרמב״ם גם הרב, וכתב את זה בספר השש שעים, לגבי היוונים, מזון נצחים, אנשים בעצם עזרו לנכוע שלהם, ליופי, שמדברו לעולם, ואנחנו מרגישים את זה, חסר להם את מה שהשורש זה התורה, ואז אנחנו צריכים לקחת את זה,
כתבתי את זה בפירוש של שיר השירים? בעץ הזית זה לא על שיר השירים. גם לא בזית רענן יש, אמנם שם הובאה חוברת שלי על שיר השירים, אבל יש גם חוברת אחרת בתוך זית רענן, נקראת חירות ואור, על חנוכה. לזה אתה מתכוון. אתה מתכוון בשיר השירים? אז יכול להיות שכתוב, טוב, אני אקרא כדי לדעת מה כתבתי. כן.
אני זוכר נוסף, כל הדיון שלי, מדברים פה על המרכז, על אדם, ואני מרגיש שאני מבין את זה כידוע, עם אמרה מפורסמת של, שנאמר, שקדוש ברוך הוא אמר לאדם, וכולי, תן דעתך שלא תחריב את העולם.
נכון.
הביאו אותו רק לעניין הזה. אז אם העבירו אותו, אוקיי, כל מה שבראתי, לא בראתי לה בשבילך, אז כאילו, מה אתה אומר? זה
בפורש... אתה אומר, איך יכול להיות שהרמב״ם שכח את המדרש, קהלת רבה שאתה מביא, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, כל מה שבראתי, לא בראתי לה בשבילך?
לא יכול להיות, כי ברור שלא שכח, מה אנחנו צריכים להבין?
הכוונה שהרמב״ם לא מבין את המדרש כמוך. אלא שהרמב״ם מבין שהאדם הוא מרכז העולם התחתון, אבל לא מרכז ההוויה כולה. מותר לו. טוב. אם שם השם הוא לפי תפיסת האדם, איך כתוב בראשית ברא אלוהים? מי תפס את השם אלוהים כאשר לא היה עוד אף אחד לכאורה תודה? יפה. כלומר, שם אלוהים הוא מציין את האלוהות לפני שהאדם מכיר אותה. ושם הוויה מציין את האלוהות כשהיא פונה אל האדם. כן?
קראתי על עצמו בספר שכנגד כל רגש שמתעורר באדם, מתעורר אותו רגש בכל העולמות.
נו.
אז גם זה מראה שכאילו... מי שקובע את המציאות בכל...
כלומר, אתה אומר ככה, קראת באיזשהו ספר שהאדם קובע את כל המציאות. ואתה שואל, איך הרמב״ם לא קרא את הספר שקראת? אתה מבין, צריך להבין מה פה הפרופורציה. אתה קראת איזה ספר של מישהו לפני 100 שנה, ואתה אומר, איך הרמב״ם לא יודע את זה? זה קושי על מי שכתב את הספר הזה.
זה לא השאלה שלי.
אה.
השאלה שלי זה איך הרמב״ם לא יודע את זה.
נו.
מן הסתם הרמב״ם ידע את זה.
לא, הרמב״ם פשוט לא מסכים עם זה, זה הכל, נו. האם נכון לתפוס בשכל שישנם מרכזים שונים? הלב, למשל, הוא מרכז האדם, האף, מרכז הפנים, האדם הוא מרכז הבריאה, וכן הלאה. כן, זאת הסברה אפשרית. למה לא? כמו שרב נחמן ברסלב אומר שלכל דבר יש לב. וגם לעולם יש לב. והלב של העולם הוא קומה שלמה. ואפילו הציפורן של הלב של העולם יותר מלובבת מכל לב שבעולם. ובקצה העולם יש הר. ועל ההר יש אבן. ומן האבן יוצא מעיין. ובכל יום הלב של העולם רוצה להתקרב אל המעיין שבראש ההר. אבל ברגע שהוא יורד לעמק כדי להגיע אל ההר, אז הוא לרגע אחד לא רואה את המעיין, ואם הוא לא יראה את המעיין, הוא יובד, ואז כל העולם כולו יובד, כי כל הלב של העולם הוא כל העולם. ולכן הוא ואז הוא מבקש בהלוואה עוד יום אחד מבעל הזמן, כדי לחיות עוד יום אחד, כדי שלמחרת הוא עוד פעם ירד, כדי להצטרף אל המעיין של העולם. סיפור יפה, לא? טוב. ובמדרש. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אתה מבין אבישי, הרבה פעמים יש לנו תפיסות שאנחנו משוכנעים שמה שאנחנו אומרים זה היהדות. ויש לנו קושי להבין שכשאנחנו לומדים את מקורות היהדות, אנחנו צריכים לשכוח את כל מה שאנחנו חושבים שהיהדות אומרת, כדי לבדוק מה היא באמת אומרת. בסדר? אז לכן אתה לא יכול להקשות נגיד מתפיסה רווחת, או אפילו הכתובה בחוברת כלשהי, כנגד עמודי העולם, כנגד הרמב״ם. הרמב״ם הוא לא מחויב אליך. הוא שם פס, אחד גדול, עליי ועליך. אתה רואה, שמתי את עצמי בתוך העסק.
אבל ליד הרמב״ם יש עוד...
אז ליד הרמב״ם יש עוד, אני מסכים. לא תמיד אנחנו נקבל את דעת הרמב״ם. אנחנו לא תמיד נקבל את דעת הרמב״ם. אבל צריך לדעת שגם יש דעת הרמב״ם, והיא בעלת משמעות. היא בעלת תוכן. היא חלק מן האילן הגדול של מחשבת היהדות, ובלי הרמב״ם יחסר משהו. תן? ובמדרש. אני קורא עכשיו בעמודה השמאלית בתחילת הפסקה. ובמדרש בראשית רבה פרק י' ז'. אגב, יש אנשים שפה אין להם ספרים. למרבה הפלא כשאני רואה שיש פה שני ספרים סגורים. לא חבל? אחר כך אדם יגיד הייתי בשיעור ולא הבנתי כלום. למה לא הבנת כלום? כי לא היית. כי לא פתחת את הספר. למרות, הנה, וגם שם יש ספרים, לא? מה זה כל הספרים האלה? אה, זה נתיבות עולם. בסדר, אוקיי. יש פה עוד לא. שמה זה נצח ישראל, לא? נפארת ישראל? נו, אז לך יש ספר? אז למה אתה לא קם להביא? אתה רוצה שאני אקום להביא? אז אני אקום, אם אתה לא רוצה לעבור דרך הטלוויזיה. פשוט אני לא מבין, כאילו שזה יותר חשוב מהתלמידים שנמצאים בכיתה. יש עוד מישהו שאין לו ספר פה? קצת רצינות ביחס ללימוד הזה, זה דברים חשובים. טוב, הוא במדרש. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נמלך במלאכי השרת. כמו שאמרו ז"ל, אמר להם, נעשה אדם, כלומר, הביטוי, ויאמר השם, ויאמר אלוהים, נעשה אדם, לפי המדרש זה שאלה, ויאמר אלוהים, נעשה אדם? כאילו, הוא שואל את המלאכים, כדאי לעשות או לא כדאי לעשות? אמרו לו, מה טיבו? אז מה פירוש הדבר שצריך לשאול את המלאכים? מה זה השאלה הזאת? כאילו שהוא משתף אותם. אם תסכימו, אני אברא. לא תסכימו, לא אברא. מה המשמעות של הדבר הזה? הרי לגבי התפוזים, למשל, לא, אני לא שואל. אני מביא את השאלה כי אני רוצה לענות עליה. למשל, לגבי התפוזים, הקדוש ברוך הוא לא שאל את המלאכים ומסכימים. אמר למלאך, הממונה על התפוזים, ששמו תפוזיאל, הנה, על זה אתה עכשיו ממונה, מכאן ואילך. מה שאין כן לגבי האדם הוא שאל. המשמעות היא שהאדם צריך להוציא אל הפועל את אותם הערכים שהמלאכים האלה מייצגים. כן, יש מדרש אחר, משהו שאומר שהוא שאל ארבעה מלאכים. הוא שאל את חסד, את אמת, את צדק ואת שלום. מה זה אומר? שהאדם צריך להוציא אל הפועל את החסד, את האמת, את הצדק ואת השלום. ולכן צריך לשאול אותם, כי הערכים האלה הם ערכים סותרים, אי אפשר לעשות גם חסד וגם אמת בו זמנית. החסד זה סותר את האמת, האמת זה סותר את החסד, צדק ושלום סותרים זה את זה. אז איך אפשר לברוא יצור שבבת אחת יגשים את כל הערכים הסותרים האלה? לכן היה צריך לשאול אותם. איך נפתרה הבעיה? זה מתואר באותו מדרש שאני כעת לא מביא אותו. הרב לא יכול להציט בנו את רב נחמן בלי לתת קצת יותר הסבר. בבקשה. לא, המטרה שלי הייתה רק להציט. אני הרבה פעמים עושה את זה בשיעורים. אני נותן פתח כדי שהאדם ימשיך לבד. מדוע אני עושה את זה? זו השיטה הפדגוגית שלי, אבל מה יהיה עם הליווי? כן, יש באמת שאלה. אני לפעמים פותח סוגיות ואני לא מלווה את התלמיד בהמשך הסוגיה. מדוע? כי אני סומך על זה ש... יש עוד רבנים בעולם, והם ילוו את ההמשך. כן.
זאת אומרת שהקדוש ברוך שאל את המלאכים, שכמובן שלא בין השאלה, אבל שהוא פרד, האדם מתחשב.
כן, זה הכוונה. זה הכוונה, זה לא. טוב, כן.
המלאכים עושה, הוא רוצה ללוקר, הוא שואל את עצמו.
בדיוק. כשהקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, הכוונה שהוא שואל את עצמו. זה הכוונה. כן, זה הצורה של העברת הרצון. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את רצונו על ידי דיאלוג. כן, כל הדיאלוג הזה זה הרצון שלו.
גם שאנחנו נלמד.
מה?
גם שאנחנו נלמד, שאנחנו רוצים לעשות משהו.
כן, יש לזה גם כן השלכה שאצלנו של דרך ארץ. שאדם לא יכול לקחת החלטות בלי להתייעץ. שיתייעץ, מה אכפת לו? אדם מייעץ אותך, אתה יכול גם להגיד לו לא בסוף. אתה לא חייב לעשות משהו מייעץ, לפחות תתייעץ. גם לפי המעמד שלך. למשל, נגיד אדם חס וחלילה חולה, והוא מתייעץ עם רופא גדול. והרופא אומר לו, אני חושב שצריך לעשות ככה. האם האדם חייב לעשות מה שהרופא הזה אמר? לא. הוא התייעץ. התייעץ, בסוף לא נראה לו, הוא יעשה מה שהוא רוצה. כן? אותו דבר, אדם הולך ושואל את רבו. אם אדם שואל את הרב שלו מה ההלכה, אז הוא צריך לעשות מה שהרב אמר, כי בשביל זה הוא רב. כדי להגיד מה ההלכה. ואם הוא בא לקבל עצה מן הרב, הוא לא חייב לעשות מה שהרב אומר. אפילו הוא יהיה רב ענק.
הוא שואל מה דעת הרב.
טוב, הוא יכול גם לשאול מה דעת הרב. זה משהו אחר. אבל אם אדם בא לשאול פסק הלכה, אומר, כבוד הרב, זה מותר או אסור? מה שהרב יגיד, הוא חייב לעשות. מותר, מותר, אסור, אסור. אבל אם מדובר למשל עצה, האם להשקיע במניות אלה, או האם להתחתן עם אישה פלונית, או האם לעבור דירה למקום אלמוני, כל השאלות האלה, הרב יכול לתת עצה, כי הרב הוא מן הסתם, אדם חכם, יש לו מה לומר. אבל זה לא מחייב. כן?
לא
אני יודע שככה אומר הרב מרדכי אליהו. גם ביחס לאנשים בעלי רוח הקודש, אתה לא חייב לשמוע. כן.
זה לא משנה איך נזכו את השאלה הרב?
יש לזה גם השלכות איך מנסחים את השאלה, לגבי דבר של הלכה. אם אתה שואל מה דעת הרב, בדבר שהוא לא הלכה אתה לא חייב. אלא אם כן אתה קיבלת על עצמך בנדר או בשבוע לעשות מה שהרב יאמר, אז זה כבר מדין נדר ושבוע, זה לא מדין הרב. כן. בעלי רוח הקודש, האם לא כדאי לשמוע עליהם? לפעמים כן. מה? לא, לא, בגלל שלפעמים רוח הקודש רואה נקודה מסוימת, אבל היא מגדילה אותה. זה כמו שלמשל אדם רואה תמונה אימפרסיוניסטית, שעשויה מהרבה מאוד נקודות של צבע. הוא מסתכל מקרוב ואומר, זו תמונה בצבע ירוק. זה נכון, יש שם נקודה ירוקה. אם היית רואה את זה יותר מרחוק, היית רואה שבכלל התמונה הזאת היא אדומה ולא ירוקה. לא, זה לא סותר שום דבר ברוח הקודש, כי אין מצווה בתורה לשמוע לבעלי רוח הקודש. יש מצווה בתורה לשמוע לדברי הנביא.
אני מדבר על הסתירה, אני מדבר על מה שבעצם הרוח, כאילו...
ולפעמים הראייה הכללית היא גם מונעת מלראות את הראייה הפרטית, ולפעמים דווקא בפרט יש שינוי. איך האדם בימינו יכול לדעת שהוא לא לבד? וואי, זו שאלה מציקה. לא, זה לא מציק. אני לבד, מישהו שומע אותי. אתה מתכוון אולי להגיד, האדם בכדור הארץ? לא יודע, לא יודע. איך אפשר לדעת שהוא לא לבד? אני חושב שאני לא לבד, יש ריבונו של עולם. והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי וידוע הפקיד רוחי. אני לא לבד. כן, בבקשה.
אפשר לשאול את הרב שאלה בנושא הלכה ושלא
יפסוק? האם אפשר לשאול שאלה את הרב בנושא הלכה ושהוא לא יפסוק? לכאורה אסור לו. לכאורה.
הרב מרדכי מתיר והרב עובדיה אוסר.
תלוי מי הרב שלך. אם זה הרב שלך, הרב לא יכול להתחמק ולהגיד לא רוצה לענות.
לא, יכול להגיד שתי הדעות, יכול להגיד לי...
לא, 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 לא. אם הוא רב, הוא צריך לפסוק. הוא צריך להגיד אם זה מותר או אסור. אם, רגע, השאלה היא ככה. לאיזה רב פנית? פנית לרב שלך או לרב אחר? אם פנית לרב שלך, הוא צריך להגיד לך מה הדין. לפי דעתו, ואתה צריך לעשות מה שהוא אומר. אם פנית לרב אחר, אז אתה עבריין, כי למה לא פנית לרב שלך? כן? אז תגיד, אין לי רב. עוד יותר גרוע. מה זה אין לך רב? טוב. עם האתונות? הוא לא ציווה לו כלום. שמע, שמואל לא אמר כלום. אמר לו, האתונות שם. אתה רוצה, תיקח, לא רוצה. אז הוא במדרש. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, דברו את האדם. נמלך במלאכי השרת, כמו שאמרו זל, אמר להם, נעשה אדם. אמרו לו, מה טיבו? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. טוב, זה קצת שונה מהרמב״ם. שהרמב״ם אומר שחוכמת האדם איננה מגיעה לחוכמת המלאך. פה כתוב שיש לאדם חוכמה גדולה מזו של המלאכים. הביא לפניהם חיה ועוף. אמר להם, זה, מה טיבו? ולא היו יודעים. העבירם לפני האדם וקרא להם שמות. אמר, זה שמו שור, וזה שמו חמור, וזה סוס, וזה גמל. אמר לו, ואתה מה שמך? אמר, לי נאה לקרוא אדם, שאני נבראתי מן האדמה. ואני, מה שמי? נאה לקרותך אדוני, שאתה אדון הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני השם הוא שמי. הוא שמי שקרא לי אדם. עד כאן. יש פה טעות בגרסה. במקור זה הפסוק, אני השם הוא שמי. מה זה הוא שמי שקרא לי אדם הראשון. כן? יש לנו כלל, שבמהדורה הזאת של המהר"ל, יש לפחות טעות אחת בכל עמודה. בסדר? נכון? זה, כפי שאמרתי, זה ספורט. אפשר גם לעשות את המשחק הזה, מי מגלה יותר טעויות דפוס במערב. באור זה, אפשר לעשות תחרות עם פרסים והכל וזה. כן. טוב, באור זה, אפשר בזמן שמשל, שנרות חנוכה דולקים, שאסור לעשות מלאכה. כן? אז אפשר חצי שעה, במקום לשחק בקלפים ובמטבעות כפי שהיה מקובל פעם, אז אפשר לשחק במערב. כן. לעשות סביבון עם האותיות מם, ה, רש, למד. ביאור זה ראויים הנבראים שיקרא להם האדם שם דווקא. וזה כי האדם הוא עיקר בעולם, אשר הוא נברא מן השם יתברך, ומפני זה ראוי שיהיו הדברים נקראים כפי הערך אשר הם על האדם שהוא עיקר. שכבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד, כי אל תשגיח באנשים שאמרו, כי הגלגלים והמלאכים הם יותר במעלה ממין האדם. מי זה האנשים שאמרו? הרמב״ם. זאת אומרת, אל תשים לב מה שאומר הרמב״ם. הנה, אתה רואה אבישי, המהר"ל איתך. שכבר בערו חכמים, לא במקום אחד, רק בכמה מקומות, כי כל העליונים נבראו לשמש האדם, ולפיכך האדם עיקר בעולם הזה. ולכך קריאת השם ראוי לאדם, וגם אל השם יתברך היה קורא שם, שיש אל הקדוש ברוך הוא בעולם הנברא, כפי אשר השם יתברך מתייחס לאדם, והוא יתברך מתייחס לאדם, מה שהוא אדון לו, מנהיג אותו. ולכך קרא אותו בשם א' ד', בשם המיוחד, כי במשהו מיוחד הוא נבדל מן הנמצאים. וכבר בארנו זה בחיבור גבורות השם, אצל ואמרו לי משמו עיין שם. ולכך אמר לו, כי ראוי לקרוא הקדוש ברוך הוא במה שהוא מתייחס אל האדם, שהוא עיקר בעולם. לכך ראוי לקרוא אותו בשם אדון. לפי שהוא אדון, מנהיג האדם. ומפני שהאדם הוא עיקר המציאות, הנה כל הדברים ראויים שיהיו נקראים, כפי אשר מתייחסים אל האדם. וזה שאמר כי חוכמתו יותר משלכם, כי אף אם המלאכים משכילים ושכלם בפועל, הרי ואילו האדם יש לו רק שכל בכוח, ורק הוא צריך לצאת אל הפועל, שזה הטענה של הרמב״ם על קטנותו של, של האדם. מכל מקום, השם שהוא מורה על אמיתת הדבר, כלומר המהות, יותר קרוב אל האדם שאליו ראוי לקרוא שם, כמו שהאדם עיקר המציאות בעולם. כמשל הנקודה שהיא בתוך העיגול, מגבלת כל העיגול, הימין והשמאל, הגבוה והמטה, כשאומר עיגול הוא מתכוון לספירה, וזה על ידי הנקודה שהיא עיקר ואמצע העיגול, ולכך היא מגבלת הכל. וכן כל הנמצאים נקראים כפי אשר הם מתייחסים לאדם שהוא עיקר המציאות, ולכך אמר חוכמתו היא מרובה משלכם, כי חוכמת האדם שמשיג גם את הדבר, כפי משהו, ואף כי בוודאי המלאכים גם כן משיגים ויודעים. היינו כי יודעים זה מצד האדם גם כן, וקוראים לה' יתברך מצד שהוא אדון הבריות, אשר האדם קורא לו השם הזה. אבל מצד עצמם אין להם דבר, אבל האדם מצד עצמו קורא לו השם הזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.